שלום וברכה, אנחנו בענייני שמעון הצדיק. נזכיר מה ראינו, מה למדנו בקצרה, נראה עוד מדרש אחד, ואחר כך ננסה כמה שאפשר ללמוד מהדמות הגדולה והמופלאה הזאת. מה ראינו? ראינו ששמעון הצדיק היה הכהן הגדול בתקופת בית המקדש השני. אנחנו יודעים ששמעון הצדיק היה החכם הראשון שמוזכר בשמו במשניות. כלומר, כל השמות שאנחנו מכירים, כל תנא, אחד מן הזוגות שתצטט וכולי, כולם אחרי שמעון הצדיק. שמעון הצדיק הוא הראשון. שמעון הצדיק היה משיירי הכנסת הגדולה. אנחנו יודעים, אגב, שיירי הכנסת הגדולה, שהוא אמר את המשפט, המשפט המופת הזה על התורה, עבודה וגמילות חסדים שעליהם עומד העולם. אנחנו יודעים ששמעון הצדיק, ופה החלק המצער יותר, שמעון הצדיק היה, הוא הדמות, הוא המותו, הוא בעצם קו פרשת המים מהתקופה של בית המקדש השני הטוב והמעולל לבית המקדש השני מרוסק ובמצב מאוד קשה. כלומר, אחרי מותו קלקלו הכהנים. קלקלו הכהנים, יש לזה ביטוי מעשי, הוא הכהן הגדול האחרון שהזכיר שם, השם המפורש בבית המקדש, בתפילת יום הכיפורים. מה שאנחנו אומרים, שכשהיה שם, השם מפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים ומשתחווים, נופלים על פניהם, כן אומרים, ברוך שם כבוד מלכות עולם, ואת זה לא קרה אחרי שמעון הצדיק, הוא האחרון להזכיר את שם השם המפורש. לא כי לא ידעו, אלא מפני שקלקלו הכהנים. כלומר, הם היו כהנים מושחתים ברמה כזאת, ברמה אחרת, התמנו בשביל כסף, שיחדו, היו כל מיני דברים מאוד לא תקינים בעבודת הכהונה, ומאז לא אמרו. האם לא אמרו כי לא ידעו? מסתבר שלא אמרו כי לא הניחו להם לומר. כלומר, ההנהגה הרוחנית של עם ישראל לא נתנה לכהנים הגדולים להמשיך להשתמש בשם המפורש. אנחנו מוצאים באמת שאותם כהנים גדולים שבאים אחר כך כל שנה מתחלפים, וראינו כמה מדרשים, אני אזכיר את היסוד שלהם, של כל אחד מהם ממש בקצרה. ראינו שתפיסת העולם של שמעון הצדיק לגבי עולם הנזירות הייתה שנזיר, יש איתו שתי בעיות, בעיה עקרונית ובעיה של אותה תקופה. בעיה עקרונית, נזיר הוא חוטא. חוטא, למה כתוב שהוא יביא את קורבנו על אשר חטא על הנפש, במה הוא חטא? שהוא צייר את עצמו מדבר שיש בעולם, צייר את עצמו מן היין וכו'. זה מימד אחד שהוא נכון תמיד, אבל יש מימד מקומי. שמעון הצדיק אומר, מימי לא אכלתי אשם נזיר תמה, אלא אחד. כלומר, תפיסת עולמו אמרה את הדבר הבא. הנזירים של אותה תקופה, זו נזירות של אטרף רגשי רוחני דמיוני. ולא מעבר לזה. זו לא נזירות מוצקה שבאה מרצון להתפתח בעירת שמיים, מרצון להיות במעלה רוחנית גבוהה וכו'. זה לא זה. זו התרגשות, התלהבות, דמיונות של אדם שלא יודע את מקומו, והוא נודר נזירות למרות שהוא צריך לתקן דברים הרבה יותר בסיסיים. ולכן שמעון הצדיק מתנגד ברמה העקרונית והמעשית אפילו לאכול מהקורבנות שהם מביאים כשהם מפירים את הנזירות שלהם. בגלל שבעיניו הנזירות הזאת הייתה שקר מלכתחילה, והם נשברו ממשהו שלא היה ולא נברא בעצם. בעיניו זה כמו חולין בעזרה. יש חריגה אחת, את החריגה פגשנו בפעם שעברה, כששמעון הצדיק פוגש בנזיר אחד שבא מן הדרום, והוא מתאר אותו כמי שהוא טוב רוי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. כלומר, הוא מאוד מתפעל מהמראה שלו, מהשיער שלו, שזה עורר אותנו לחשוב ולשאול מה לכהן גדול ולסערות ולטלטלים ומה אכפת לו מזה. ולא רק שהוא שם לב לזה, אלא כשאותו נזיר בא ואומר שהוא בא לגלח את שיער ראשו, אז הוא אומר לו, הוא לא אומר לו טיעונים אידיאולוגיים, אתה נזיר, זה מדרגה רוחנית, קרבת השם, הוא לא אומר לו את כל זה. הוא אומר לו, בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? הוא אומר, אתה כזה יפה, כזה שיער, לא חבל. שזה משהו שהוא באמת תמוע בעינינו ונצטרך להתמודד איתו. ראינו ששמעון הצדיק עומד באותו רגע מפחיד כף א' בטבת, על זה סיכמנו, נכון, שבוע שעבר. כ"א בטבת, מפגש בין אלכסנדר מוקדון, חבורה של יוונים שאיתם קוטעים בדרך להחריב את בית המקדש, את כל הרקע הפוליטי הסברנו בפעם שעברה, ולמולו יוצא שמעון הצדיק עם בגדי הכהונה, עם חבורה של אנשים מכובדים מירושלים, וכשרואה אלכסנדר מוקדון את שמעון הצדיק, הוא יורד ממרכבתו ומשתחווה לו, ואומר לכל מי שתמע שם על ההתנהגות המוזרה הזאת, אומר, דמות דיוקנו של זה נוצחת לפניי בבית מלחמותיי. כלומר, הוא יודע לזהות דרך הפנים של שמעון הצדיק, שכל המלחמות, כל מלחמת העולם ההיא, בין יוון לפרס, הכל בין יוון לפרס, הכל קשור לדמות הזאת, לאיש הזה, שנקרא שמעון הצדיק. גם את זה נצטרך להבין, איך פנים של אדם גורמות לאויב, לאדם רחוק מאוד, ליפול על פניו. ואנחנו פגשנו עוד דבר, גם בהקשר הזה, הגמרא בררה איך אפשר בכלל לצאת עם בגדי כהונה מחוץ לירושלים, והגיעה הגמרא להבנה שאו שזה היו בגדי כהונה מזויפים, כלומר הדבר הכי קרוב אבל לא באמת, או שאלה היו בגדי כהונה של ממש, אבל עת לעשות להשם הפרו תורתך, זה היה חריג, אבל היה צריך לצאת עם בגדי הכהונה. ראינו עוד דבר באותו, בפעם שעבר ראינו, ש... הבנים, או אולי לרגע אחד עם החלק המר הזה, רגע לפני כן, שמעון הצדיק יודע מתי הוא הולך למות, ראינו בפעם שעברה, והוא אומר בשנה שהוא הולך למות בה, הוא אומר לשנה זו הוא מת. הוא יוצא ביום הכיפורים מקודש הקודשים, והוא אומר להם, השנה אני הולך למות, שואלים אותו איך אתה יודע, והוא עונה להם, ופה יש הבדל בין הירושלמי לבבלי, גרסה אחת אומרת, כל שנה יש זקן אחד בבית קודשי הקודשים שנכנס עמי ויוצא עמי, השנה הזאת נכנס עמי ולא יצא עמי. גרסה אחרת, כל שנה יש זקן אחד בבגדים לבנים, זה גם מופיע בגרסה השנייה, בבגדים לבנים נכנס עמי ויוצא עמי, השנה הוא היה בבגדים שחורים. והוא באמת מת באותה שנה, כתוב שאחרי הרגל הוא נפטר, כן, כלומר בחג הסוכות. עוד ראינו, ועל זה שאלנו, שאלה הגמרא, רגע, מי זה הזקן הזה? מי זה הזקן הזה? הרי איש לא אמור להיות בקודש הקודשים, ולא רק איש, אפילו מלאך לא יכול להיות שם. מי זה? יצאת מליהו הנביא, נפסל, לא עובד. מי זה? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא בעצמו. שזה הרגיש לנו, אנחנו לא מכירים דברים כאלה ביהדות. נכון, אבל לא בצורה של זקן אחד, נכון? מה כתוב? זהו, זאת אומרת, ראיתי את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא. זאת אומרת, ראיתי הקדוש ברוך הוא. כאן ראיתי זקן אחד. זקן אחד זה לא שפה שאנחנו רגילים אליה ביהדות, שהקדוש ברוך הוא בדמות אדם, זה אנחנו מכירים את זה מדתות אחרות. מה זה? זה חריג מאוד. מה? סליחה? כל שנה, רק שנה שעברה. נשמח מאוד להוסיף לשאלתך, להוסיף את שאלתך. הרי לא איראני אדם וחי, איך הוא רואה את הזקן הזה ונשאר בחיים? באמת שאלה טובה. ממשיכים להיזכר, בפעם שעברה עוד ראינו שבעצם השושלת הזאת של שמעון הצדיק מתרסקת, והיא מתרסקת עם הילדים שלו. שמעון הצדיק לא רוצה למנה לכהונה גדולה את הבן הבכור שלו, כי הוא לא ראוי, הוא ממנה את הבן הצעיר שלו. הבן הבכור עושה תרגיל לבן הצעיר, אומר לו שביום המלאכה שלו, ביום שנהיה כהן גדול, הוא צריך לעבוד עם בגדים מיוחדים, מביא לו בגדים של בחורה, סמנה של בחורה, עם חגורה של בחורה, פעמונים של בחורה, כל מיני דברים. ואז הוא אומר לכהנים הגדולים, כן, אותו אח בכור, שמעי, אומר, תראו מה נדר זה וקיים לאהובתו. יש לו איזה אהובה על האיש הזה, הוא נדר לה שביום שהוא יהיה כהן גדול הוא ישמש בבית המקדש עם הבגדים שלה, תראו בה עם השמלה של החברה שלו, תראו מה קורה. ואז כולם מנסים לרצוח אותו, הוא בורח, מגיע לאלכסנדריה של במצרים, מקים בית מקדש לעבודה זרה. פה נשברת השושלת, כי הרי הבן הצעיר הולך להקים בית עבודה זרה במצרים. הבן הבכור, שמעון הצדיק בעצמו אמר שהוא לא ראוי, ואנחנו רואים בעצמנו שהוא רוצה לגרום להרג, לרצח של אחיו. זאת אומרת, איך שלא נסתכל על זה, הסיפור הטוב נגמר, ומכאן באמת, כל מה שאנחנו רגילים להגיד על בית המקדש השני, שנאת חינם, מחלוקות, בעיות, הכל, מכאן הכל מתחיל לצמוח, אם אפשר לקרוא לדבר כזה צמיחה, כן? ההרס צומח. עד כאן זיכרונות משבוע שעבר, ומכאן אנחנו מתקדמים. אני רוצה, אני ביקשתי מכם ככה לנסות לחשוב אם יש מכנה משותף לכל מה שראינו, נקודה אחת שהיא חוט מקשר, נשמח עוד מעט לשמוע אם יש, אבל לפני כן נוסיף עוד נדבך אחד שחסר. אומרת הגמרא במסכת יומא דף למד ט עמוד א', אומרת את הדבר הבא. תנו רבנן, 40 שנה ששימש שמעון הצדיק היה גורל עולה בימין. גורל להשם להזזל. 40 שנה הוא כהן גדול, 40 שנה אין פספוסים. כל הפעמים בצד ימין מה עולה? להשם. בצד שמאל? להזזל. אין פספוסים. מכאן ואילך, פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. מאחרי שמעון הצדיק, אין חוקיות. לפעמים להשם פה, לפעמים להזזל פה, אי אפשר לדעת. והלשון של זהורית מלבין, שזה סמל כמובן לכפרת החטאים. מכאן ואילך, פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. והיה נר מערבי דולק. מכאן ואילך, פעמים דולק, פעמים קווה. נר מערבי אף פעם לא נכבה, שמעון הצדיק, 40 שנה, לא נכבה. אחר כך, לפעמים נכבה, לפעמים דולק, אין חוקים. והיה אש של מערכה מתגבר, ולא היו כהנים צריכים להביא עצים למערכה חוץ משני גזירי עצים כדי לקיים מצוות עצים. ימי שמעון הצדיק, 40 שנה, האש בוערת, והעצים אינם קלים. מזכיר לנו? סנה. כלומר, יש אש, העצים לא נשרפים באש, מה שמביאים עצים זה לא כי אחרת זה ייגמר, כי יש מצווה להביא שני גזירי עצים, זה הכל. מביאים את המינימום הנצרך, סתם טקס. מצווה, אבל באמת צורך אין. מכאן ואילך, פעמים מתגבר, פעמים אין מתגבר. ולא היו כהנים נמנעים מלהביא עצים למערכה, כל היום כולו, אחר כך מתזזים להביא עצים, אחרת זה קווה. ונשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. בתקופה של שמעון הצדיק, הלחם הוא גורם לסוף. אז זה מי שימציא היום את הטריק הזה, הוא יוכל לקנות את כל המיליארדרים. אני מנסה לעבוד על זה הרבה זמן, אבל אני לא, אין לי את זה. השיטה היא ברכה בלחם. מה זה ברכה בלחם? כל כהן שמגיעו כזית, כזית לחם, כמה זה כזית לחם? 28 גרם, בפרוסות של לחם פרוס. מה? אחת אמצעי, הגדולה ביותר, אחת, או קצת יותר מפרוסה רגילה, כן? אדם אוכל פרוסה כזאת, כל מי שמגיעו כזית יש אוכלו וסווה. יש מי שאוכל את הפרוסה הזאת ודי הוא כבר לא יכול להכניס לבטן כלום, לפה כלום, לא יכול די, סבא. יש אוכלו ומותיר. יש אדם, הוא כבר בחצי הדרך הוא נשבר, כמה אפשר לאכול? זה כל כך ממלא, וכל כך מעשיר. מי שימציא את זה, שידבר איתי. אני מאוד אשמח ליצור איתו קשרים, מלא שם שמיים כמובן. ובלחם הפרוס, כל כהן שמגיע כזית, יש אוכלו וסבא, יש אוכלו ומותיר. מכאן ואילך נשתלחה מהרה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. כלומר, מכאן יש כללה. ואדם אוכל וזה לא מסביע אותו וזה לא עושה את מה שזה צריך לעשות וכו'. וכל כהן מגיעו כפול. כן? כלומר, כל אחד לוקח כמות הרבה יותר גדולה. הצנועים מושכים את ידיהם, הגרגרנים, נוטלים ואוכלים וכו'. והיה אחד שגנב מחברו, קראו לו גנב וכולי וכולי, כך ממשיכה שם הגמרא. אולי נקריא לכם מבפנים את מה שפספסנו אז רק אחד. תנו רבנן, אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק, אמר להם בשנה זו הוא מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, בכל יום הכיפורים היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים, נכנס עמי ויצא עמי. היום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס עמי ולא יצא עמי. אחר הרגל חלה שבעת ימים הוא מת, ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם. מאז אין ברכת שם השם המפורש. עוד דבר שאנחנו מרוויחים על שמעון הצדיק. תנו רבנן, 40 לא, אולי זה אני אוסיף בהמשך, אני פשוט מתלבט, אני מדבר בהמשך. טוב, אז מה המכנה המשותף? מה החוט שקושר בין כל המדרשים שפגשנו על שמעון הצדיק? יש מישהו שככה שם לב לאיזה קצה חוט, לאיזו נקודה מחברת, מקשרת, נושא שבכל המדרשים קיים בצורה כזאת או אחרת? מה? לא, זה במדרש האחרון שקראתי. אני שואל כל המדרשים שהזכרתי, מה שלמדנו שבוע שעבר, מה שתקצרתי היום בהתחלה. מעבר, כן, אבל שמעון הצדיק הוא המעבר. במדרש, סמלים במדרש. מדרש הרבה פעמים מביא איזה דימוי, סמל, משהו דומיננטי שחוזר כל הזמן. מה מופיע בכל המדרשים הללו? האמת שגם הדגשתי תוך כדי תנועה. מה אתה אומר? 40 שנה. כי 40 שנה זה ימי הכהונה הגדולה שלו. זה גם לא מופיע בכל המדרשים. טוב, אז אני אעזור לכם. ודאי אתם חושבים על זה, אבל אני אעזור. אנחנו רואים כל הזמן התעסקות בנושא של מראה חיצוני, כלומר בגדים. בגדים ומראה. זה חוזר על עצמו כל הזמן. שימו לב. אלכסנדר מוקדון רואה את שמעון הצדיק. איך הוא רואה אותו? עם בגדי כהונה. גמרא שואלת, למה הוא מוציא בגדי כהונה החוצה? מה יונה? או שזה בגדי כהונה מזויפים, נצטרך לדבר על זה. או שזה הבגדים האמיתיים, אבל אין ברירה, חייבים את לעשות להשם הפרו תורתך. אם הוא לא יוצא עם בגדי כהונה, זה לא יעשה את האפקט. על אלכסנדר מוקדון. זאת אומרת, אלכסנדר מוקדון, הוא מתרשם משני דברים. מהבגדים, וגם מדמות דיוקנו. דמות דיוקנו זה מה שנראה כלפי חוץ, הפנים. זה אמנם הדבר החיצוני שהכי מאפשר לנו לראות פנימה, זה הפנים, ובכל זאת זה עדיין מה שרואים. זה מופיע שם. אנחנו פוגשים עם הנזיר הזה מן הדרום. אנחנו פוגשים שזה מאוד דומיננטי הסיפור. שם אנחנו לא יודעים איך הוא לבוש, אנחנו בהחלט יודעים איך הוא נראה. אנחנו יודעים שהוא טוב רואי, שקבוצותיו סדורות לו טלטלים. אנחנו יודעים שבחינת שמעון הצדיק, זה לבד סיבה לא לשבור את הנזירות. תראה איזה יפה אתה, תראה איזה טלטלים. מה הנזיר עונה לו שם? לא הזכרתי היום, נזכיר עכשיו. למה שברתי את הנזירות? כי רואה הייתי לאבא בעירי, הסתכלתי בבבואה שלי, הגעתי למעיין, לבאר, ראיתי את הפנים שלי, ראיתי את המראה שלי, פחז על היצרי, שוב המראה, שוב המראה החיצוני. אותם טלטלים יפות שאתה אומר לי, תוריד אותם, הם בדיוק מה שרצו להוריד אותי. לכן אני חייב להוריד אותם. וגם שם זה נגמר בזה שהוא נותן לו נשיקה על ראשו, על הטלטלים. כל העיסוק הזה שם מאוד דומיננטי. אנחנו פוגשים שהקדוש ברוך הוא מופיע כזקן, זה עצמו מציאות של בגד, עוד מעט אני אסביר למה, אבל לא רק זה. מה מבטא חיים או מוות? צבע, בגדים. בגדים לבנים, חיים. בגדים שחורים, מוות. זה מאוד חזק פה בהקשר הזה. אנחנו פוגשים שעל מה נפלה שושלת שמעון הצדיק? על בגדים. כלומר, זה לא בגדי הכהונה האמיתיים, מכיוון שזה בגדים מזויפים, זה מתפספס, זה הולך לאיבוד. ואז חוניו בורח לאלכסנדריה והוא מקים בית מקדש, שלאורך כל הגמרא אנחנו רואים דיון מהו בית המקדש הזה. הוא אמיתי או לא אמיתי? הוא לשם שמיים או לעבודה זרה? כלומר, מהו? הוא, הגמרא שהזכרתי אומרת עבודה זרה, יש דעה גם אחרת, אבל גם אם איך שלא נסתכל עליו, הוא לבוש באיזה לבוש מתעתע, שאתה לא יודע. כלומר, זה נראה לשם שמיים, אולי זה עבודה זרה, יש שם משהו, כן.
מה אמרת על זה, לבין שכמו אישה?
כן, הבן של, לפני ששמעון הצדיק נפטר, הוא אמר לבנים שלו, שהבן הצעיר הוא יהיה זה שימשיך אותו, ככהן גדול. והבן הגדול, הבן הבכור, מאוד נפגע מזה. והוא אמר לו, תשמע, ביום הראשון שאצלנו משמשים בכהונה הגדולה, יש בגדים מאוד מיוחדים, שומרים אותם במקום מסתור. הנה, קח אותם, נתנו בגדים של בחורה, שעם הבגדים האלה הוא עבד בבית המקדש, ובמקביל אמר הבן הבכור הזה לכל הכהנים, תראו מה הוא עושה המשוגע הזה, הוא עובד פה עם בגדים של בחורה, נשבע לחברה שלו לעבוד עם הבגדים שלה פה, כולם רוצים להרוג אותו. הכל נופל וקם על הבגדים.
הקינה?
כן, כן. אתה שואל למה הוא עושה את זה? מן הסתם, זה קנאה, זה העלבון על זה שזה לא הוא, זה כל מיני דברים, אבל אנחנו פוגשים את, את זה.
אז מי
לבש
את הבגדים? הצעיר?
הצעיר, כן. כשניסו לרצוח אותו, בגלל שהוא משמש בבגדי כהונה לא ראויים, הוא ברח למצרים והקים שם, אותו אח צעיר, הקים שם בית מקדש לעבודה זרה. כי הרבה פעמים כשאדם מתאכזב ממה שקורה בפנים, הוא מחפש את מה שנראה מבחוץ. הוא יודע שאי אפשר לעבוד את השם בבית מקדש אלטרנטיבי, יש איסור במות, יש כל הדברים האלה. אז ובפנים הוא הכל נשבר, הכל מתפרק, רוצים להרוג אותו, אז הוא בורח. בורח, אנחנו מוצאים לפעמים, כן, שמעתי אתמול ברדיו איזה אישה ששחררו עכשיו את הרוצחים של בעלה, והיא דיברה מאוד קשה, דיבורים מאוד קשים נגד המדינה ונגד זה, אני שומרת רק תעודת זהות, אני לא הולכת להצביע יותר, אני לא... אפשר להבין את הכאב, הרבה פעמים כשאתה נמצא במציאות שמאכזבת מאוד, אתה לפעמים עושה ברוגז, זה לא עושה את זה נכון או לא נכון, אבל זה מאוד מובן, כן? אוקיי, אז אנחנו רואים שכל מערכת הבגדים מאוד דומיננטית פה, וכדי להבין את זה לעומק, אני רוצה לומר משהו בשם רבי צדוק הכהן מלובלין, זה מופיע גם בצדקת הצדיק, זה מופיע גם בפרי צדיק, פרי צדיק זה הפירוש שלו על התורה, זה מופיע בעיקר בספר שנקרא שיחות מלאכי השרת. יצא לכם פעם להקשיב לשיחות של מלאכי שרת? מעניין שיחות של מלאכי שרת, מה? לפני השינה, שריך. אז בעיקר שם בשיחות מלאכי השרת, אומר שמעון, אומר את רב צדוק הכהן את הדבר הבא. הוא אומר, ראה איזה פלא. שים לב, משהו מעניין. שמעון הצדיק, ראש וראשון לחכמי ישראל, חי במקביל ומתפעל במקביל לאריסטו, ראש וראשון לחכמי האומות לחוכמת יוון. כלומר, שים לב, מתחיל בהיסטוריה פרק חדש שהוא פרק החוכמה, עוד מעט נדבר מה היה לפני כן. אבל בעצם החכם היהודי הראשון, ודאי החכם היהודי הראשון שניכר בשמו, הוא שמעון הצדיק. והחכם, אבי אבות החוכמה היוונית הוא אריסטו, אריסטו גם רבו של אלכסנדר מוקדון, שלומד אצלו. אנחנו מדברים על אותה תקופה. אלה כאילו שני הענקים. יש ענק רוח יהודי, שמעון הצדיק, וענק יווני, לא אמרתי רוח בכוונה, אבל ענק חוכמה יוונית, אריסטו. הוא גם עוסק במוסר ועוסק בהרבה דברים שקשורים בעולם הפילוסופיה של פעם, והם חיים במקביל. ואומר רב צדוק, זה לא בכדי, זה לא סתם, יש פה סיפור מאחורי זה. בואו ננסה להבין. יש בעצם בעולם, בכל תקופה, משהו דומיננטי שמאפיין את המפגש שלנו כבני אדם עם החיים, ובכל פעם זאת נקודה דומיננטית אחרת. מה הדבר המרכזי שמדבר? נגיד, היום אתה יכול להגיד שבאופן כללי העולם הדמוקרטי תפיסת עולם מאוד נרחבת. אפילו אצל בני דודינו הערבים, אנחנו רואים שהאנרכיות קורסות, עוד לא דמוקרטיה, כן, אנרכיה מחליפה אנרכיה, אבל דברים מתחילים להשתנות וכו' וכו'. אפשר להגיד, אפשר להתווכח, אני יודע אם אמרתי את הדבר הנכון עכשיו. אבל אני מדבר לא רק צורות משטר, אלא אופני הסתכלות על החיים. איך רואים, איך בוחנים דברים, מה חושבים על החיים. היום למשל רוב העולם הוא, גם זה אני לא בטוח שאני אומר דבר נכון, אז אני לא אומר אותו. אז אני אלך אחורה לדברים שהם יותר פשוטים. כי לנתח את היום, כנראה צריך לעשות את זה בגיל 300, אז אתה יודע אחורה להבין דברים יותר נכון. לא יודע אם אפשר בנקודת מבט כל כך קרובה. אז נדבר על העבר. איך פוגשים את העולם, איך רואים את העולם? בואו נלך לתקופה הזאת של משה רבנו במצרים. אנחנו רואים פרשת שמות, פרשת וערה, אנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה, שמשה רבנו בא למצרים ומה הוא עושה? ניסים, נכון? מה התגובה של מצרים? כאילו, באמת, מה עכשיו? כן, כשפים אתה מכניס למצרים, זה אמא של כל הכשפים זאת מצרים, כולה מכשפה. מה אתה מכניס פה כשפים? מה זה אומר? מה זה כל אהבה יעשו גם הם הבלעתיהם? מה זה כל המתח הזה? יש בעצם הבנה מאוד ברורה על החיים ששותפים לה גם ישראל וגם אומות העולם, רק הם מבינים את זה בקוטב שונה לחלוטין. כולם מסכימים בתקופה היא, אני מדבר על תקופה של ניסים ולהבדיל, תקופה של כשפים, של קסמים, תקופה אחר כך של נבואה, גם אז כבר משה רבנו, מרים וכו', נבואה במקביל יש לנו. נביא שקר או יותר מזה, נביא אמת שהוא כולו שיקר, שהוא בלעם הרשע, נכון? יש לנו נבואה של ממש אצל אומות העולם. יש לנו, כן, לא קם בישראל כמשה עוד, בישראל לא קם, באומות העולם כן קם. יש נבואה בסדר הגודל של משה וכנגדה נבואה בסדר הגודל של בלעם. מה זה אומר עולם של כשפים חרטומים ולהבדיל ניסים? מה זה אומר נבואה? מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שכשאדם מסתכל באותה תקופה של ההיסטוריה, הוא מסתכל בטבע, הוא מיד יודע שכל הטבע הזה הוא בא כוח של משהו שמאחורי הקלעים משחק בו. כל הדיון זה מי משחק בו מאחורי הקלעים? האם יש ריבונו של עולם, שהוא אלוקים, בעל הכוחות כולם, והוא משפיע על הטבע את מה שהוא משפיע? או האם יש מאחורי זה שדים, ואו, וידעוני, ואסטרונומיה, אסטרולוגיה, וכל המערכת הזאת. זה הדיון. אבל בסוף, מכנה משותף אחד מאוד ברור. אנחנו לא מתרגשים ממה שאנחנו רואים. מה שרואים יכול ברגע אחד להשתנות. אתה מחזיק מטה ביד, זה עניין של שנייה שיכול להפוך לתנים. לא רק אצל משה רבנו, לא רק בעם ישראל, גם אצל המצרים. מה עשית? לקחת מטה, הפכת לתנים? ואז מה אתה אומר בזה? יש ריבונו של עולם מאחורי הקלעים? אותו דבר. לקחתי מטה, הפכתי לנחש, ויש כשפים מאחורי הקלעים, ויש כוחות, ויש שדים, ויש רוחות. זה אותו דבר. יש אלילים, כוחות שונים סותרים מאחורי הקלעים. שוב, הצד השווה שבהם, שאף אחד לא משלה את עצמו שהטבע הוא חזות הכל, אף אחד לא מדמיין תמיד, מאז ומעולם, רק היה פה איזה טבע או איזה מפץ גדול או איזה משהו טכני כזה או אחר שקיים. כולם מבינים שיש רוח מאחורי הקלעים, השאלה איזה רוח, רוח טובה, רוח רעה. זאת השאלה. אבל זה מאוד ברור. גם נבואה עושה אותו דבר. מה זה נבואה? נבואה זה אומר, אני יכול לשבור את המחיצות שעולם הטבע מניח סביבי, לחתוך במחיצות ולהיפגש עם מה שמניע מאחורי המחיצות. אוקיי? כאשר הנבואה נגמרת, כאשר הניסים נגמרים. מתי נגמרים הניסים? מלכות פרס, אסתר, סוף הניסים, נכון? מה הילד השחר, סוף הלילה, כך אסתר, סוף הניסים, הנה נגמרים הניסים בעולם. נגמרים הכשפים, לפחות בצורה מאוד בוטה בעולם, כי תמיד יש גם עדיין, כן? נגמרים כל נגמרת הנבואה בצורתה הרגילה. אין נביאים. אנחנו כבר מדברים אחרי הנביאים האחרונים. אין נביאים. אין נבואה, אין כשפים, להבדיל, אין ניסים. בעצם הדרך היחידה לראות את העולם ולהבין אותו הוא דרך השכל. כלומר, קודם הסתכלו בחוש, והחוש עצמו הראה שהטבע הוא שקר, שהטבע הוא אשליה, שהטבע הוא רק גילוי אחד של ריבונו של עולם. אוקיי? אז אפשר גילויים אחרים. עכשיו אתה מסתכל בעולם, ואם אתה מסתכל על פי החוש בלבד, מה אתה רואה? שהטבע הוא חזות הכל. אתה צריך להפעיל את השכל כדי להבין, לשאול את עצמך, האם מה שיש זו כל התמונה כולה, או יש מעבר. אומר בעצם רב צדוק כך, מרגע שנגמרו הניסים, נגמרו הכשפים, נגמרה הנבואה, המוח של האדם הוא מה שיקבע את יחסו אל המציאות. ממנה אנחנו מתחילים תקופת החוכמה בעולם, השכל. במידה רבה עד היום זה מאוד דומיננטי, השכל של האדם, הרבה פחות דברים אחרים. וכאן יש את שמעון הצדיק לעומת אריסטו. מה חושב אריסטו? נניח לאריסטו באופן אישי, אלא מה אומרת החוכמה היוונית, הפילוסופיה וכו'. היא אומרת שהדבר המרכזי והדומיננטי זה מה שמתרחש פה על פני השטח. שיכול להיות שיש אלילים, הרי במיתולוגיה היוונית היו אלילים וכו'. האלילים פירושם כוחות שונים וסותרים שנלחמים זה בזה ולעולם לא יעשו שלום ביניהם, והם באמת סותרים לנצח. למה? כי המציאות שאתה רואה על פני השטח היא סותרת כל הזמן. כל הזמן סתירות, כל הזמן ניגודים, כל הזמן חומרים שמתנגדים, עמים שמתנגדים, איש, אישה, כל מיני דברים שהם נראים הפכים מוחלטים. ולכן, בעצם, בסופו של דבר, מה עושה תרבות יוון? היא שמה פסלים. מה זה פסל? פסל זה לקחת את הכוח הרוחני הזה, אלוהות כזאת, ולהכניס אותה למימדים מוגבלים של טבע. יש לו התחלה, יש לו סוף, אפשר למשש, אפשר לגעת, אפשר להרגיש. מה שכאן זה הסיפור, אין מאחורי הקלעים. העיניים להם ולא יראו וכו'. זה מה שיש. הטבע מאוד חזק. עד היום, התרבות הזאת כמובן, כן, כל העולם המדעי שרואה במדע חזות הכל, כלומר כל מה שאפשר להוכיח, כל מה שאפשר להראות, כל מה שאמפירי וכו', זה הקיום, כל מה שמעבר לא קיים, כל זו תפיסה שרואה את פני השטח ותו לא. אלטרנטיבה, שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה. מה זה אומר שהוא היה משערי כנסת הגדולה? כלומר, הוא היה שיריים, הוא גירד את העולם ההוא הקודם של אנשי הכנסת הגדולה, שמרדכי שותף לאנשי הכנסת הגדולה, שכל מיני דמויות שפגשו נבואה, נכון? משה קיבל תורה מסיני, משרה לישוע, שואל הזקינינסקי, מביאים נביאים מסרו לאנשי הכנסת הגדולה. שהכנסת הגדולה יש בהם מפגש עם עולם של נבואה. הוא היה מהשיריים, הוא ידע את הדבר הזה. אבל הוא בכוחות של שכל, שכל עליון, מסתכל על העולם והוא אומר את הדבר הבא. העולם שלנו הוא לא חזות הכל. הוא לא מה שרואים. על מה העולם עומד? מה מניע את העולם? אם היית שואל איש מדע, הוא היה אומר לך כל מיני נוסחאות על מה העולם עומד. כל מיני חוקים כלליים שמחזיקים את ההוויה. כוח המשיכה, גרביטציה, פוטוסינתזה. טוב, אני בקטן, אני מדבר בכדור הארץ, זה הרבה יותר גדול מזה, כל מיני כוחות של אטום וכו' וכו'. על זה העולם עומד. היית שואל פסיכולוג על מה העולם עומד, הוא היה אומר לך, אני מעריך שהוא אומר, על הקינה, תאווה והכבוד. גם שלמה המלך להבדיל אמר את זה, כן? ראיתי כל אשר נעשה תחת השמש, והיא קנאת איש מרעהו. המון דברים פה מונעים מקנאה, תאווה וכבוד. כן, דיברנו על זה קצת. על מה העולם עומד? כל זה בראייה של העולם כמות שהוא. ראייה למערכת החברתית, ראייה, וראייה למערכת חוקי הטבע של העולם. בא שמעון הצדיק ואומר, ממש כמו אז בתקופת הניסים, שראית שולחן וידעת שברגע אחד הוא יכול להפוך להיות מים, ראית ים וידעת שיכול להיקרא לשניים, ידעת שהעולם הזה הוא בעצם כל הזמן עומד פה על תנאי, ויש מאחוריו אין סוף, ממש כמו אז, כן היום, בכוח החוכמה אני אומר, שהעולם עומד על הצד הפנימי שלו, הרוחני שבו, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. מעין מה שעשו חכמים אחרי חורבן ירושלים. למה נחרבה ירושלים? יש בעיתונים שחולקו יום אחרי המון הסברים, ניתוחים פרשניים, כל מיני בן כספיטים כאלה, מסבירים לך את כל הזה, פוליטיקה פנימית, טעויות אסטרטגיות, יש איזה פרשן צבאי, מסביר לך את כל הטעויות הטקטיות וכו' וכו'. הכל אחלה, הכל שטויות, לעומת הדבר האמיתי. מה הדבר האמיתי? לא חרבה ירושלים אלא על ש. האלא על ש אומר שכל אחד בנפרד זה מספיק. אלא על שנאת חינם. אלא על שישבו קטן וגדול. אלא על שלא, על שהעמידו דינים על דיני תורה. אלא על המון המון הסברים. מה זה האמירה הזאת? האמירה הזאת באה ואומרת, אנחנו לא מוכנים לנתח את המציאות כפי שהיא. יש מאחורי הקלעים מנוע הרבה יותר גדול ממה שנראה על פני השטח. מה זה אומר? זה אומר שהעולם שלנו הוא לבוש לצד פנימי גדול יותר, עמוק יותר, משמעותי יותר ממה שנראה. העולם מלשון נעלם, והעולם שלנו, כך מופיע בכל הספרים, ודאי ספרי החסידות וכו', הוא הלבוש של ריבונו של עולם. עוטה אור כסלמן, עוטה שמיים כעירייה, נכון? הוא מתלבש באופן שאנחנו פוגשים פה אור, ופוגשים פה שמיים, פוגשים פה ארץ, פוגשים פה כל מיני דברים. זה הכל גילויים של ריבונו של עולם, גילויים שונים, גילויים של הספירות, המידות שלו, הנהגות שלו, מפגשים איתו. הוא עצמו, אין לו ראתה, אנחנו לא יכולים להיפגש, להיפגש בגילויים שונים. וכשאתה רואה את הארץ הזאת, אומר שמעון הצדיק, אתה רואה את ריבונו של עולם מחופש. אתה רואה בגד של ריבונו של עולם. הבגד כמו תמיד בגד, הוא מצד אחד מבטא את מה שנמצא בפנים, מצד שני הוא בוגד, הוא מרמה, הוא מתעתע. והיווניות הלכה אל התעתוע וחשבה שהעולם הוא חזות הכל ואין מאחוריו מתלבש. ואנחנו אומרים שעל שלושה דברים העולם עומד, על תורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. אגב, תורה, עבודה, גמילות חסדים, מסביר המהר"ל, זה הטוב לסוגיו השונים. תורה זה המפגש שלי עם הטוב שבי. אדם לומד תורה, נהיה טוב, נהיה אדם יותר טוב, כלומר המערכת המוסרית שלי. עבודה זה הקשר ביני לבין ריבונו של עולם. גמילות חסדים ביני לבין חבר, ביני לבין החברה. שלישייה דברים, עצמי, אלוקי, חברתי, שהם מאפשרים לעולם שלנו את הקיום הגשמי המעשי שלו. ממילא נאמר כך, מה מאפיין את שמעון הצדיק? שמעון הצדיק הוא אדם שאצלו אין פער, הוא לגמרי, אין פער בין מה שרואים בחוץ לבין מה שיש בפנים. וכשיש פער הוא הראשון לזהות את זה. כלומר, הראייה היוונית נותנת משמעות רק לבגד. ראייה רוחנית מופשטת ששייכת אולי לתורת הגלות נותנת משמעות רק ללובש. ראייה שלמה רואה דרך הבגד את המתלבש. אם לא הסברתי טוב, אז אני אסביר את זה בדרך אחרת, בסדר? מי מפגין היום בעד איכות הסביבה? דתיים, חילונים? חילונים בדרך כלל. שזה נורא עצוב. למה? כי זה אומר, כלומר, בוא נתח קודם כל למה זה, ואחר כך נתח את המשמעות של זה. העולם שלנו הרבה פעמים בטעות הוא נתפס באופן הבא. העולם החילוני, הוא מעניין אותו הכאן ועכשיו והקיום, ממילא כל הפיזיקה, איכות החיים, האוויר שאנחנו נושמים, המערכת המעשית, הבריאותית וכו' וכו', הוא מטפל בצד החי, הטבעי של החיים, כן, הצד הגלוי, המפגש החושי עם החיים. העולם הדתי הוא נועד להתעסק עם הדברים הרוחניים, המופשטים, המצוות, תפילין, ציצית, כל מיני דברים כאלה שהם מעבר לחיים, הם לא החיים עצמם. ולכן, אם תהיה הפגנה, אני אלך את זה למקום החריף, הפגנה על חילול קברים, או חילול קברים זה לגמרי לא החיים, אז זה חרדים. והפגנה על דאגה לאלמוגים באילת, חילונים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מפספסים פה משהו. כלומר, יש מי שמפגין רק שהבגד יהיה יפה. ויש מי שמפגין שלא נשכח מי לובש את הבגד. והחיבור, איכשהו חסר, אני לא מתלהב מהאמירות כאלה. כלומר, אנחנו צריכים לשאוף לגלות את החיבור הזה. לא הייתי מנפנף בדגלים. פעם כשהייתי ילד היה איזה ספר שקראו לו היהודי האידיאלי. והיהודי האידיאלי מראים איזה חרדי, יורדים עליו מוות, מראים חילוני, יורדים עליו מוות, ומי נכון? אנחנו הנכונים. צריך להירגע. צריך להירגע, צריך ללמוד את הדברים, וזה לא כזה פשוט. זה נכון ברעיון. ברעיון. אז עכשיו נגיד יותר מזה. למה חשוב... למה העולם הדתי דווקא אמור להיות אכפת לו מכל הטבע, מכל איכות הסביבה, מכל זה? כי בעצם באופן עמוק, ככל שהמתלבש הוא יותר בעל ערך, הלבוש יותר חשוב, נכון? כל תלמיד חכם שיש רבב על בגדו חייב מיטה. למה שלא כל אחד יהיה חייב מיטה? כי זה תלוי מי המתלבש, זה לא סתם. כשאנחנו הולכים, אנחנו רוצים להיראות חשובים, או אדם בעל מעמד, ראש ממשלה, הוא לא יכול לצאת לך עכשיו לישיבת ממשלה עם איזה גופייה ככה, ולא יודע, זה שורץ. זה לא יעבוד. למה לא יעבוד? בגלל שאנחנו באים ואומרים, ככל שהמתלבש הוא בא לערך יותר גדול, שמעות ללבוש שלו. לתפור את בגדי המלך. כן, אבל כבוד זה חיצוני, אני מדבר על ביטוי. זה ביטוי למי הוא. ולכן הבגד לא יכול להיות, הבגד צריך לכבד את האדם, לא במובן שמישהו ירכוש לו כבוד, אלא יוכל לפגוש אותו. אחרת זה מבלבל, זה לא באמת הדבר עצמו. וממילא, ככל שאני מבין יותר שהעולם שלנו הוא רק גילוי חיצוני של משהו מאוד יקר, הגילוי החיצוני הופך להיות יקר לי מאוד. זו הסיבה שאנחנו נפגוש בכל המדרשים אצל שמעון הצדיק את הבגד ואת מה שמסתתר מאחוריו. זה ממש ילך לאורך כל הדרך. שימוש נכון בבגד, שמעון הצדיק, קריסה של הבגד, מה שחשבנו על הנזיר והתברר שלו, מה שיקרה אחר כך עם הילדים של שמעון הצדיק. קיצור, יש לנו עוד הרבה מה לגלות. בעזרת השם, בפעם הבאה, עושה מסע בבגדי המדרש פה ונבין אותם לאור דבריו של שמעון הצדיק.